מי מושלם? עמוד 26. אנחנו נמצאים פסקה אחרונה. פסקה אחרונה של העמוד. גם סיומה של... סיומו של פרק מספר 3. בעיני השם יתברך, כולנו בעלי ערך ושווי ערך. כן? זה כלל גדול. כשאנחנו באים לרסן את המחשבות השליליות על הזולת, הדרך הנפלאה ביותר לרסן את המחשבות השליליות על הזולת זה לדעת שלמעשה כולנו בעלי ערך, ערך עמוק, ערך תהומי, ערך מוחלט, ערך אלוקי, נקרא לזה ככה. הדבר הזה כשלעצמו הוא מאוד מאוד מרסן את היחס שלנו לנקודות השלילה שבזולת. להבין את משקלן, כן, את כוונותיהם וכן הלאה. אנחנו בעלי ערך. חשוב מאוד שהערך יהיה אלוקי, כפי שאתם רואים. בעיני השם יתברך, הערך הזה זה לא ערך שאנחנו ממציאים. זה לא ערך שאדם אומר על עצמו, אני טוב. זה לא. זה לא מתחיל בזה. זה מאוד נחמד. אגב, לא רק שהוא אומר על עצמו, גם אם נראה אדם שפועל פעולה חיובית, דבר שמצביע על איזשהו כישרון, גם זה לא מספיק. גם אם אנחנו רואים איזושהי פעולה חיובית, זה עדיין לא מספיק. זה עדיין אנחנו מתרשמים מהגילויים. אנחנו רוצים שהערך הנקוב יהיה ערך אלוקי. משהו מוחלט, משהו תהומי, משהו סגולי, אנחנו קוראים לזה. סגולי. ככל שהערך מובחן, ככל שהערך של הזולת מובחן כערך יותר פנימי, עמוק, נצחי, אינסופי, אלוקי, הדבר הזה גורם לנו יראת כבוד כלפי הזולת. זאת אומרת, ככל שיראת הכבוד שלנו כלפי הזולת היא יותר נמוכה, זאת אומרת שאנחנו לא ביררנו לעצמנו עד כמה הזולת הוא נצחי ועמוק. אחד הדברים שבעלי המוסר אומרים, רבי ירוחם ממיר, שמע, אתה רוצה לדעת את כבוד האדם? תסתכל את ההלכות של בן אדם וחברו. תסתכל על הלכות כבוד של האדם. תסתכל איך התורה מתייחס לאדם. גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה. תסתכל על ההלכות. כשאתה מסתכל על ההלכות, אתה מבין מה זה כבוד האדם. עד לאן התורה הלכה עם שמירת כבודו של האדם. זה לא יומן. כשאתה רואה את ההלכות, אתה מבין מאיפה הן נגזרות. מאיזה הנחות יסוד הן נגזרות. אם אדם לא היה בעל חשיבות אלוקית שמימית ונשגבת, לא ייתכן שהתורה הייתה דואגת לכבודו כפי שהיא דואגת. כבוד חברך כמורה רבך. המוני הלכות שמחייבות אותנו לשמור על הזולת, על כבודו. זה כבר אומר משהו, נכון או לא? זה אומר משהו. בעיני השם יתברך, כולנו בעלי ערך ושווי ערך. עלינו לשאוף, מה זאת אומרת שווי ערך? מה, כל אחד הוא כמו זולתו? באיזה מובן אנחנו שווי ערך? כולנו בניו. זה המשמעות של שווי ערך. יש הרבה בנים, יש כל מיני בנים. יש עיניים כחולות, יש עיניים ירוקות, יש עיניים שחורות, יש נמוך, יש גבוה, יש חכם, יש פחות חכם. אבל כולם בניו. במובן הזה אנחנו כולנו שווי ערך, ולא ניכר שואה לפני דל. כל אחד מחצית שקל. כשאנחנו עוסקים בבניין המקדש, ששם באמת זה ההופעה של הקודש המקורי, שם אין גדול וקטן. גדול וקטן, אחד הוא שם. כשאנחנו באים להעריך את עצמנו מצד היחס האלוקי אלינו, כולם בניו. אחרי זה יש מקום לדון בהבדלים. אחרי זה. אבל קודם כל, כולנו, אב אחד לכולנו, אל אחד בראנו. זה נקודת המוצא, שאנחנו באים לבחון את הזולת, שאנחנו באים לקבוע את יחסנו לזולת. זהירות. הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. כמה זה קשה, אה? כמה זה קשה. כמה אנחנו רגילים להעריך את האדם על פי המעשים שלו. כן מוצלח, לא מוצלח, כן פה, שם כאן, כן יפה, כן לא יפה, כן זה, כן אחר, כן עשיר, כן עני. זה רובץ עלינו, הדימוי החיצוני רובץ עלינו. ואת את נעלם את נקודת הזוהר האלוקי. הזוהר הזה, שמצידה האדם ראוי לכבוד. זה חבל, מאוד מאוד חבל. אין? אז קודם כל לזכור, בעיני השם יתברך כולנו בעלי ערך ושווי ערך. עלינו לשאוף. הלכו עם זה בחוכמת ישראל, כן, שאנחנו עסוקים עם עניין של עמלק, הימים האלו זה ימים שמוקדשים, כן, ללמוד את הסוגיה היטב, זו סוגיה של השמדת עמלק, אבל אפילו עמלק, בוא נזכור מה התורה אומרת. מה אומרת התורה? מחרות ימחה את זכר עמלק מתחת? שמיים, אל תשכח. אז אל תשכח, זה, אפשר להגיד שזה אל תשכח למחות. אבל אפשר להגיד שאל תשכח, אל תשכח שרק מתחת לשמיים אתה מוחה אותו. אבל מעל השמיים יש לו שורש חיובי. אפילו להמלג. שהרי ראשו של עשיו נתגלגל ונפל איפה? למערת המכפלה. הראש, זה התמצית. זה שאתה רואה את עשיו, בצורה שהוא נראה, וכל הצאצאים הנוראים שלו שעושים צרות לעם ישראל, זה לא מצד השורש. תזכרו שעשיו היה אמור להיות, לשאת בתפקיד מאוד משמעותי בתוך בית יצחק. לא סתם, יצחק אהב אותו. זה לא סתם, זה לא איזה סנילי ש... הוא ידע למה אוהב אותו. בעשיו, בעומק שלו, יש קדושה נוראה. קדושה עצומה. היכולת להיות שר החוץ בקדושה. זה קודש קודשים, תחשבו על זה. אדם שהוא בעצם ממונה על האוצרות, אדם שממונה על כל ההוויה של הגוף הישראלי, והכל בקדושה. תחשבו, זו מדרגה ענקית. אלא שהוא לא הצליח. בגלל כל מיני בעיות, התנהגויות, התנהגותיות, חינוכיות, הוא לא הצליח. יצא החוצה. לא היה מוכן לקבל את יעקב בתור מוביל, שהוא קובע את המגמה, הוא קובע את הערך של העשייה המעשית. לא רוצה לקבל אותו. בסופו של דבר, נזרק החוצה. אבל ראשו במערת המכפלה. ואומר רב קוק, זה אומר רב קוק, במוסר אביך, במידות הראיה, במידת האהבה, פסקה ו' או ז', לא זוכר. איך כותב? שאהבה הגדולה שרויה בנשמת הצדיקים, אינה מוציאה מן הכלל שום אדם ושום בריאה, ואפילו המלאק, אינו נמחה כי היא מתחת לשמיים. אבל מעל השמיים, כולו טוב. אלא שצריך קדושה נשגבה כדי לעשות הייחוד הזה. כדי לעשות הייחוד, בזה מתעסקים הצדיקים הגדולים. הם עושים ייחודים. מה זה ייחוד? לקשר כל דבר לשורשו. ויש צדיקים שעוסקים בקישור של עשיו לשורשו. אלא שצריך לזה קדושה נשגבה ותארה גדולה ועצומה לעסוק בייחוד הזה. אבל אתם רואים שאפילו המלאק מתחת השמיים. אבל מעל השמיים לא מוכרים אותו. יש לו שורש בקדושה. אפילו המלאק. אז מה נגיד עלינו? מה נגיד עלינו? בחורים כל כך נחמדים כמונו. בעיני השם יתברך כולנו שווה ערך. כן? בכל אופן, אנחנו רואים שגם הכנסנו את המלאק לאותו המקום של שווי הערך. שגם לא יהיה שורש בקדושה. עלינו לשאוף. עלינו לשאוף. לרכוש גישה כזו. כן? אתם יודעים, מה זה שאיפה? מה זה שאיפה? תוכנית חיים. זה נקרא שאיפה. שאיפה זה תוכנית חיים. עלינו לשאוף. זה לא זבנג וגמרנו. שאיפה זה תוכנית. כן? איך אומר דוד המלך? כל מקום שאני הולך, הרגליים הוליכות אותי לאן? לבית המדרש. רבי נחמן אומר, כל מקום שאני הולך, אני הולך לאן? לארץ ישראל. גם שהוא נמצא שם, הוא הולך לארץ ישראל. הוא הולך למקולת שם, באומן. כן? אז הוא הולך לארץ ישראל. דבר מדהים. זו השאיפה. שאיפה הלכת לארץ ישראל. אתה הולך למכולת לקנות קמח, לקנות איזה שמנת, חמאה, אתה הולך לארץ ישראל. והלכת למכולת, לא הבנת. אני רואה בזה שלב, אני רואה בזה אמצעי, ליום שהזכה לו את לארץ ישראל. כן. אז תהיה פה. כן, 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 זה אינוס, כן, כן, נכון, 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 נכון. כן, נכון. נכון. כן. זה נקרא שאיפה. שאיפה זה תוכנית חיים. אתה צריך לשאול את עצמך, כן? לשאול את עצמך, לשאול את עצמנו. לשאול את עצמנו. האם אני שאפתי היום לרכוש גישה זו? האם זה יתבטא אצלי בלימוד התורה שלי, שבחרתי בטקסט, שמיטיב את התפיסה הזו, שמשכלל אותה, שמעמיק אותה? האם ביחסי לחברי היום? שדלתי לתת ביטוי ולו המזערי ביותר לתפיסה הזו. וזה לא שלא שפעתי אתי אותו מצד מעשיו, אלא מצד היותו בן של הקדוש ברוך הוא, בן לאומה הישראלית. האם בצורת הדיבור שלי ניכר משהו מזה? קצת, 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 קצת. אנחנו צריכים לעקוב. צריכים לעקוב. במהלך היום, ולצרף את הנקודות של היום, ולראות האם השאיפה הזו נוכחת שם. ואם נמצא, שעבר יום שלם, אם נמצא, שעבר יום שלם. והשאיפה הזו לא הייתה נוכחת באופן ער, באופן מודע. לא נוכחת. זה סימן צריכים להתחזק. תן דוגמה שלילית. הוא לא כך שלילית. אדם שהוא עסקן, תחשבו, אדם שהוא איש עסקים. איש עסקים. הוא יוצא לעסקה. הוא מאוד אוהב את העסקים שלו, גם. מאוד מאוד אוהב. כל היום שאיפתו זה להגדיל את העסקים. הוא קם לאכול בבוקר. קם בבוקר, הולך לאכול. הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעסקים. הוא מדבר עם מישהו. זה קשור איכשהו לעסקים. מבוקר ועד ערב, כחוט השני, חרוזה שם השאיפה הזאת היא להצליח בעסק. שלא לדבר על דברים שליליים, כמו אדם גאוותן. אומר ארוחות צדיקים, תשימו לב. הוא אומר לנו, אדם גאוותן, הגאווה ניכרת לכן, כאשר תגבר הגאווה בלב, תהיה ניכרת מכף רגל ועד ראש. בצורת ההליכה שלו הוא גאוותן. באוזניים הוא גאוותן. באף הוא גאוותן. באוזניים לא ישמע דברי העניים או מללים. באף, שהוא עובר על פתחי העניים, יהיו מסריחים בעיניו. בפה ידבר דברי עתק על צדיקים. בגרון, כמו שדיברנו, נטיית גרון. ברגליים, רגל גאווה. כל כולו מכף רגל ועד ראש, גאווה. שאיפה, אבל היא באה לידי ביטוי. היא חורזת את כל הפעולות שלו. עברי הגוף, שפת הגוף, שפת הגוף, גאווה. דיבור, גאווה. אוזן, שמע הכל. פלפל. זה הדוגמה השלילית, נקרא לזה ככה. אז יש דוגמה שלילית, יש דוגמה חילונית של איש עסקים, ויש את הדוגמה של הקודש, שהשאיפה הזו צריכה להיות נוכחת, קצת, נוכחת, ביחסנו אחד לשני. כן, ראית אדם שהוא לא כך מוצחן בעיניך, לא כך מוצחן בעיניך, זה לא אדם שהיית מתחבר אליו. וואי, אולי, וואי, שכחת, חביבי. Who knows, איך אומר רבי נחמן, מי יודע איזה נשמה יש פה? יש פה נשמה. איזה נשמה יש פה? בוא תנסה לתת לו יחס שהוא על פי הנשמה. אני יודע שבא לך להתחבר לאנשים נחמדים כאלו, יפים כאלו, נמרצים כאלו. כן, אתה יודע, זה כיף, זה כיף, יש לי מה לקבל מהם. אני גם יכול לקבל מהם כבוד, ממחיצתם. אבל היום אתה תתחבר לזה שיושב בפינה, בשוליים. שכלפי חוץ לא שווה פרוטה אחת. או לפחות כך נדמה לך. הוא לא מושך. הוא לא מהאנשים שהייתי מתחבר אליהם. הם לא יראו בפייסבוק אצלך. ממש לא. זה לא מהחברים שלך. לאדם הזה תתייחס היום. אתה עכשיו תקדח. ותנסה להתחבר, לשים לב, לקלוט את הרמזים האלוקיים שיש באדם הזה. כן, ההוא שיושב שם בפינה כזה. כן, תחדור לפני ולפנים. תיצור קשר עם התדר הנשמתי. אתה יודע מה? תתחיל במעשים. גם אם אתה לא שם לב לתדר הנשמתי, תתחיל להתייחס אליו כאל אדם ראוי. תאיר לו פנים, ראינו את זה בשיעור הקודם. תאיר לו פנים, שב איתו, שאל לשלומו. תתייחס, הוא ראוי ליחס, תתייחס אליהם. ותראה לאן תגיע. אתה בסוף תיכנס פנימה. היו מצבים כאלו, אגב, סיפרו לי חברים, לי בעצמי זה קרה כמה פעמים, סיפרו לי חברים שכמה פעמים הגיעו לישיבה, פגשו חברים בחדר או בית המדרש, ומראש אמרו כבר, האדם הזה אין לי סיכוי להתקרב אליהם. ומקץ כמה חודשים, זה היה בין החברים הטובים ביותר שלו. אני, כתפקיד שאני מלא פה, היה לי גם סיפור כזה עם תלמידים. לפעמים יש תלמידים כאלו, יש תלמידים אחרים, אתם יודעים, לא כך. היה לי פה איזה תלמיד אחד ש... וואלה, מה זה לא רציתי שיהיה תלמיד שלי? את חטאי אני מספר היום, מה אני אעשה? כן, אבל לא רציתי שיהיה תלמיד שלי. לא רציתי. לא רציתי שיהיה תלמיד שלי. אז הוא לא היה תלמיד שלי. הוא לא היה תלמיד שלי. הבעיה הייתה שלא רק לא היה תלמיד שלי, הוא גם היה תמיד של אף אחד כמעט. זה לא עשה חשק להתקרב אליו, ולא משנה, לא נתאר פה כרגע את אותו תלמיד. לא נתאר אותו. הוא ישב ולמד לבד על פי רוב, או בספרייה או בית המדרש. היה יושב לידי. עכשיו סיפרתי סיפור הזה פה פעם. יום אחד מגיע אליי בבעלה אחד התלמידים הוותיקים במכון, שהוא קרוב משפחה של אותו תלמיד. והוא בא ואומר לי, מתנשף. הוא כרגע עלה מן הרחוב. לבית המדרש בריצה. אולי, תעשה טובה, תעשה טובה. סגור רגע את הספר. בוא, בוא. התלמיד, הוא עם התיק, הוא הולך הביתה. הולך הביתה. איך הוא אמר לי? הולך הביתה. למה הולך הביתה? שמע, הוא מספר שהוא כבר חודש וחצי פה, לא שמים לב אליו, הוא יושב בפינה, אף אחד לא מעמיק לשאול, לחקור ולדרוש, מי הוא, מה הוא. הוא מרגיש כאילו, הוא לקח את התיק, הולך הביתה. אתה חייב לראית עכשיו. ירדתי למטה. אמרתי לו, תעצור רגע, את חטאי אני מזכיר היום. ישבת לידי, תקופה של חודש וחצי. כמעט ולא הסתובבתי עם הראש ימינה. יושב כאן בשולחן, אני פה, הוא כאן, לא עשיתי כך. אני מודע לכך. אני מודע. כן, אני יודע שאני לא אטרקטיבי. אני יודע שאני לא אטרקטיבי. אני יודע. סליחה שהכשלתי אותך. סליחה שהכשלתי אותך בחוסר האטרקטיביות שלי. אמרתי לו, תשמע, אנחנו נמצאים סמוך מאוד יום הכיפורים. תן לנו אפשרות לעשות תשובה. פעם אחת. פעם אחת. פעם אחת, זה הכל. בוא, תעלה למעלה לחדר, פרוק את התיק, תחזור לבית המדרש. לחצנו ידיים. זה חיבוק כליל, בזהירות. פרק את התיק, חזר לבית המדרש. ישבנו ודיברנו. זה היה לפני כ-10 שנים. מאז נעשינו חברים מאוד טובים. למרות שהוא מאשים אותי, שאני לא מצאתי לו שידוך כבר 10 שנים, הצעתי לו בקושי הצעה אחת. כנראה שבזה עוד לא נתקנתי. עוד לא הרגשתי שקל לי להציע לשידוך. לא משנה, סיפור מאוד לא פשוט, הבחור. מאוד מאוד לא פשוט. שהם יעזור, ימציא לו את השידוך שלו. אבל כנראה שעדיין בזה עוד לא נתקנתי, ועוד לא הרגשתי מספיק ביטחון או אמון להציע לו שידוך. אני לא מאמין שמישהו תרצה בו, אני יודע מה. היו דברים מעולם. בזה עוד לא נתקנתי. אבל בסך הכל, ברוך השם, אנחנו מתכתבים, כן, מדברים, מבקרים מדי פעם וכן הלאה. תוקן משהו. תוקן משהו. המעבר הזה, מי התפיסה החיצונית של אותו בחור? אני לא בא לתאר אותו עכשיו. לתפיסה קצת, קצת פנימית, להכיר את שאר הרוח שלו, להכיר אותו ככותב, להכיר אותו כמחדש חידושי תורה מקוריים, כן? להכיר אותו בעוד תחומים נוספים, כן? שהוא מאוד מוכשר בהם, בעיקר תחומים רוחניים. זכיתי להיכנס קצת לפני ולפני. קצת לפני ולפני. זה אדם אחר. שחס אליו אחרת. אז בכל אופן, עלינו לשוף. לראות שהשאיפה הזו נוכחת במעט וברב במהלך היום. לשאוף לרכוש גישה זו ולהפנים אותה לחדרי הלב והמוח שלנו. אחר זה לא יעבוד. קשה מאוד לעמוד מול החיצוניות של העולם הזה. אם אתה לא בא עם עין פנימית, חדרי הלב, קשה לעמוד. אתה יכול עד מחר לדבר את כל הדיבורים שאנחנו מדברים פה. ואני רואה את זה. אנחנו מדברים פה כבר למעלה מכמה שבועות, על לימוד זכות. הנושא הזה לא יורד משולחננו במהלך השבועות האחרונים, אני חייב לומר. לא שזה לא משפיע, אבל שמגיעים בשעת ניסיון, אם זה לא נמצא אצלך בלב, אתה יכול להשתמש. אתה יכול להשתמש בתובנה החיצונית, אתה יכול להשתמש בחוכמה שלמדת. אפשר להשליך את החוכמה הזו למציאות. אבל הכוח שלה הוא מוגבל. הכוח שלה הוא מוגבל מכדי לתאר את המציאות בתיאור אמוני, פנימי. הוא מוגבל. אתה יכול, אבל זה מוגבל. אנחנו חייבים להפוך את השאיפה הזו לאט לאט, להפנים אותה לחדרי הלב והמוח שלנו. שיהיה לנו כוח לשאת את האתגר הגדול הזה. רב הר לוין, מצורעים, זווים, אסירים, עבריינים. מה הוא רואה שם? מה הוא רואה בטיפוסים האלו? מה הוא רואה במצורע הזה שמתגרד כל היום עם כלי חרס? מה הוא רואה? פנימה. פלא פלא. רב הר לוין. השם יעזור, צריך להתפלל לזה. השם יתברך ברא אותנו בלתי מושלמים, מיותר ומפחות. כלומר, את היצור הזה שנברא בצלם אלוקים, הוא ברא בלתי מושלם. ואתה נפגש עם בן אדם, אתה נפגש עם שני הצדדים שלו. עם המושלם שלו בו, ועם הלא מושלם שבו. עם הנשמה, נשמה שהתאורה שנתת בי, אתה נפגש עם המושלם שבו, ועם הלא מושלם שבו. והתפיסה המאוזנת של שני ההיבטים האלו, היא אמורה לקבוע את היחס הנכון כלפי הזולת. כלפי הזולת. מי זה האדם? מי זה האדם? ותחסרו מעט מאלוקים. כשאתה רואה אדם חוטא, כשאתה רואה אדם חוטא, אתה בעצם רואה מה? במילים אחרות, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, שכאשר אנחנו רואים אדם חוטא, אנחנו רואים נשמה שמתקשה בלידתה. איזו הגדרה מעניינת? זה הופך את כל הראש. מה זה אדם חוטא? נשמה שמתקשה בלידתה. זה אדם חוטא. זה אדם. אדם חוטא. עכשיו, אם אתה רואה אדם שהוא במראה שלא מוצא חן בעיניך, מה צריך להגיד לאותו אדם? מה צריך להגיד? מה צריך להגיד לך אם אתה ככה מתייחס אליו בצורה לא יפה, בגלל שהוא נראה כך או אחרת? לך לאומן שעשה אותי. זאת אומרת, הצורה שאתה רואה אותי, איך שאני נראה? גם זה לא מוצא חן בעיניך. גם זה לא מוצא חן בעיניך. בצורה הזו אני יכול למלות את התפקיד שלי הכי טוב. זה כלי שעשה אומן. כלומר, נשמתי מתגלה דווקא בצורה הזאת, בגובה שלי, במבנה הגוף שלי. לך לאומן שעשה אותי. אז ביחד, לקווי המתאר התכונתיים שלי, פיזיים, נפשיים ורוחניים, אני כלי של אומן, כך הוא ברא אותי כדי שאני אגלה את רצונו. ביחס לחטאים שאדם עושה מועד וכושל, יש לומר את המשפט ההוא שאמרנו. נשמה בחבלי לידה, נשמה בלידת עכוז, נשמה בלידה הפוכה. צריך לעזור. צריך להיות מיילדת עברית, צריך להיות שפרה ופועה. צריך להיות מיילדות עבריות. המיילדות עבריות שרואות את כוח החיים שרוצה להופיע, המיילדות העבריות שרואות את הקושי האדיר לגלות את כוח החיים האלו דרך הפרוסדור הצר של הלידה, והן נזעקות למקום לילד אותן, לשפר את הוולד, זו שפרה, לפעות לוולד, זו פועה, לפגוש את החיים בראשית הופעתם, עם השליה והשפיר, עם כל החולשות והלכלוך, לשפר, לפעות, להגיד לוולד, ברוך הבא. זה הכל. כך צריך להסתכל על אדם. נשמה בהתגלות. נשמה וכליה המיוחדים כדי להופיע. ככל שאם כן, ההתייחסות שלנו יותר מאוזנת, כן? בין הצד הפנימי הנשמתי לבין הגילויים החיצוניים, היחס כלפי האדם הולך ומשתנה ולובש צורה של הסתכלות על האדם, כי אלוקות בהתהוות. אלוהות בהתהוות, זה האדם. כל אחד מאיתנו, בשלב שבו נמצא עם החולשות שלו, הוא אלוהות בהתהוות. הוא אדם מחפש. הוא אדם מחפש. בשלב כזה או אחר של החיפוש, הוא אדם מחפש. זה כבר יחס אחר לגמרי. להתייחס לאדם מחפש, זה יחס אחר לגמרי. כן? יש לך מעלה אחרת בעיניי לגמרי, אתה אדם מחפש. אתה מתקשה, אבל אתה מחפש. בסדר גמור? בוא חיבוק, בוא. כיף. השם יתברך ברא אותנו בלתי מושלמים, מיותר או מפחות. תפקידנו הוא להיות רחמנים, אתם רואים? גם ביחס לעצמנו. להיות רחמנים. ובעת ובעונה אחת, לעודד הצטיינות. אבל למה אני מעודד בך הצטיינות? כי אתה ראוי. לא בגלל שאני מבקר אותך. תראה איזה ציון הבאת, אפס. לא. אני מתייחס אליך כבעל נשמה ובעל יכולת נפלאה, אלוקית. ולכן אני מעודד הצטיינות, כי אתה יכול. זאת אומרת, שאני מתבונן עליך חוטא. אני מבונן לך חוטא. אני כל כך רוצה להפגיש אותך עם נשמתך. ולכן אני מוכיח אותך. אני מעודד הצטיינות, במילים אחרות, אני מעודד אותך להיות אתה, למה שאתה מסוגל. זה נקרא לעודד הצטיינות. תפקידנו להיות רחמנים, כן? ובעת ובעונה אחת גם לעודד הצטיינות. להיות רחמנים זה לקבל, לעודד הצטיינות זה לגאול. להיות רחמנים זה לקבל את האדם במצב שבו הוא נמצא. לקבל אותו. אבל לא להשלים מקום שבו הוא נמצא. לקבל אותו, ואחרי הקבלה, הקבלה גם היא באה מאיפה? הקבלה באה מסבלנות, ועידוד ההצטיינות, כן? זה כבר בא מהאמונה העמוקה ביכולתו של הזולת. אם כן, אני מקבל אותו ומעודד אותו להתקדם. אלו שתי השלבים של מידת הסבלנות. הקבלה והדרבון. אלו שתי הצדדים של הסבלנות. לקבל אותך במצב שלך, ולהבין שיכול להיות מצב כזה, ולהבין שהמצב שבו אתה נמצא לא מלמד דבר, חס ושלום, או לא מוכיח שאתה אפס, זה נקרא לקבל. זה הסלחנות שדיברנו עליה. ועידוד ההצטיינות זה לקשר אותך לצד הפנימי, המניע, המקדם אותך. בוא איתי, עלה איתי ההרה, אתה ראוי להגיע לשם. אני מדרבן ולא מבקר. לעודד הצטיינות. אם נציף את מוחנו בביקורת בגנאי, אם נציף את מוחנו בביקורת ובגנאי, מה שמשקף את התפיסה הירודה של הזולת, כאילו אפס, כאילו לא שווה, כאילו רק ריב וקטטה, כך אמרו המלאכים, יברא אדם או לא יברא? לא יברא! כולו ריב וקטטה ולשון הרע וחטאים. זהו זה ואזאל. אלו המלאכים שתופסים, אלו המלאכים שתופסים את האדם מצד חטאיו. מצד חטאיו. אמר הקדוש ברוך הוא יברא. יש לו נשמה, יברא. זה היחס האלוקי. כשאנחנו מסתכלים מביקורת, אנחנו מצטרפים לעוזה ואזאל, המלאכים המקטרגים ואומרים בכל יום, בכל רגע, לוחשים ומפתים אותנו לקול שלהם. מה אדם כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. מוטב שלא יברא. כך אומרים עוזה ואזאל. כשאנחנו מפתחים את הביקורת בצורה שלילית, אנחנו מצטרפים לקול הזה. אנחנו מעצימים אותו. אנחנו פוגמים בתקווה. כאשר אנחנו מציפים את מוחנו ביקורת ובגנאי, פשוט לא נוכל למלא את התפקיד הנהדר הזה, לחשוף את הטוב שבאדם, לא נוכל למלא את התפקיד הזה. אנחנו מצטרפים לאותם צבאות שמרבים את הפסולת בעולם. עוד פסולת, עוד לכלוך, עוד ריח רע. לא טוב. אנחנו רוצים לחשוף, אנחנו רוצים למלא את העולם בבשמים. הכל יפה לבשמים. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא נוכי השם אלוקיך, נתמלא העולם כולו בשמים. אנוכי השם אלוקיך. האמירה הזו, אנוכי השם אלוקיך, האמירה הזו, הרי כתוב שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, שור לא גאה, דגים לא פיזזו, ציפורים לא צייצו, מה הרעיון? הכל חזר לשורשו. ארץ יראה ושקטה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, העולם כולו נתמלא בבשמים. למה נתמלא בבשמים? כי התברר המקור של הכל. התברר המקור של הכל. אם אתה מברר לזולת מה מקורו בקודש, אין מקום לרע. הכל מתמלא בבשמים. צור כאן.